אתם מאזינים לשידורי קשת, כל שידורי תורה היום, שיעור בהלכות מלאכים לרמב״ם, היום יום שלישי, וכאן זה עזרא ביק. אנחנו דיברנו בשבוע הקודם על סוף פרק א' ברמב״ם, דין משיכה, כדי להשלים ולהסביר דרכו, את ההבדל בין מלך, גברא של מלך, עם מעמד אישי מיוחד, מה שהרמב"ן קרא הוד המלכות, לבין המוסד הפוליטי, המשרה של המלך. פרק ב' ברמב"ם עוסק בכבוד המלך. הרמב"ם פותח בפרק ב' הלך א', כבוד גדול נוהגים במלך ומשימים לו אימה ויראה בלב כל אדם. הלשון משימים לו מבוסס על הפסוק, כמו שאומר הרמב"ם, שנאמר שום תשים עליך מלך, בפירוש הספרי שתהי אימתו עליך. שום תשים עליך מלך, לא מצווה חד פעמית של מינוי, אלא תשים עליך את המלך. אז חלק ממצוות המלך זה שתהיה לו מעמד של אימה, של כבוד, של יראה וכבוד יחסית לפשוטי העם. וכמובן זה ביטוי למלכות במובן הקלאסי. שער הפרק עוסק בפרטים של ההלכה הזאת, ואני מדלג על הפרק הזה. זה פרק מעניין, שהרמב״ם גם מסיים אותו במוסר מסוים, שזה אני כן רוצה לקרוא, כדי לסכם את כל הפרק. אכן יש אימה וכבוד מיוחד למלך, ונוהגים ככה, וגם אסור לו למחול על כבודו. ואז הרמב״ם כותב בהלכה ו' כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול, וחייב הכל בכבודו, כך ציווה להיות ליבו בקרבו שפל וחלל, שנאמר וליבי חלל בקרבי. ולא ינהוג גסות לב בישראל יתר מדי, שנאמר לבלתי רום לבבו מייחב. האיסורים שאנחנו רוצים לדבר עליהם היום, של ריבוי כסף, סוסים ונשים, תורה שם מסכם לבלתי רום לבבו מייחב, ויהיה חונן ומרחם לקטנם ולגדולם, ויצא ויבוא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטניהם, וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר רכות. ויחוס על כבוד קטן שבקטניהם, וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר רכות, שנאמר שמוני יחי ועמי, ואומר אם תהיה לעבד לעם הזה. לעולם יתנהג בענווה יתרה, אין לנו גדול עם משה רבינו וראי ומאה ואנחנו מה, ויסבול תוכם ומסעם ותלונותם וקצפם קשה יישא ומנת היונק, רואה כרעו הכתוב, לראות ביעקב עבדו, ודרכו של רואה מפורש בקבלה קורא עדרו, יראה בזרעו יקבץ צלעים ובחיקו יישא, עלות ינהל. הכוונת הרמב"ם היא ברורה, אחרי שהרמב"ם מסביר שצריכים לנהוג כבוד גדול במלך, שררה ואימה, אז הוא מסביר שהמלך מצווה לנהוג ברכות ובענווה. אין ספק מה הכוונה כאן. אני מאיר, מבחינה פוליטית מעשית, יש כמובן כאן בעיה. מצד אחד, הלכה מחייבת סמכות, כבוד ואימה כלפי המלך, ומזהירה אותו לתקן, לאזן את הדבר הזה באישיותו הפרטית. החלק הראשון הוא מחויב וגם ניתן לאימוץ וניתן לחייב ולקיים. אז יהיו נוהלי סידורי נוהל של שררה שיחייבו סמכויות וכבוד ואימה. החלק השני ניתן למלך לקיים בעצמו. הם לא יהיו כתובים בספר מחייב אותו. ולכן הסכנה, מה שתמיד אנחנו חוששים בסידורי מלכות, וגם בסידורים לא של מלכות, זה בעיה פוליטית בכל מערכת, אבל ודאי במלכות אוטוקרטית, זה שהדבר הראשון יקיימו ודבר השני לא יקיימו. בכל מקרה, ההקמנה שלנו היא ברורה, ועכשיו פרק שלישי ברמב"ם, שאכן אלו הם הסייגים ההלכתיים, לא המוסר, אלא באמת הסייגים ההלכתיים שנוהגים במלך. יש ארבע הלכות במלך, מצוות עשה אחד ושלוש לאווים. מצוות עשה זה שיהיה לו ספר תורה כתוב, ושהוא נוסע, יוצא, נכנס ונוסע אותו ספר איתו בכל מקום. ויש שלושה לאווים, לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, ולא ירבה לו כסף וזהב. יש שתי אפשרויות איך להבין את מכלול ההלכות האלו. הדרך המקובלת, וזה ודאי נכון לגבי חלק מהם, היא שמדובר בהלכה שפונה לאישיות של המלך. לאישיות של כל נוהג בשררה ושלטון. מאחר שיש כאן בעיה מובנית שנותנים כוח, נותנים שלטון לאדם, שזה עולה לו לראש, שהדבר הזה ניתן וכמעט מזמין עיוות. פתגם מפורסם של פוליטיקאי אציל בריטי, של לורד אקטין, שאמר שהכוח משחית וכוח מוחלט, כוח מוחלטת משחיתה בצורה מוחלטת, היא אמירה להיסטוריה של הפוליטיקה של השלטון. אז יש כאן הלכות שאמורות לא כל כך לרסן את השלטון שלו, כי את זה אנחנו לא מוצאים בצורה כל כך ברורה בהלכה. למלך יש אכן שלטון מוחלט, אבל אלו פונים לאישיות שלו ברוח של הדברים שרק קראתי מסוף פרק ב', והם מנסים לעצב, להזכיר ולשמור אותו מההתנסות המוגזמת. כלומר, בהנחה שהוא המלך הוא צדיק מלכתחילה, אם אדם מושחת זה לא יעזור. אבל אם המלך הוא צדיק מלכתחילה, כמו שהיה צריך להיות כדי שימנו אותו, כדי שיבחרו בו. אבל עצם המשרה מקלקלת ומשחיתה, אז המצוות האלו עוזרות לשמור עליו. אז בדי הרעיון שילך עם ספר תורה. זה לא שילמד, אלא שילך, שיזכיר לו. בשם מי הוא שולט ותחת מי הוא שולט. לא ירבה לו נשים שלא יסיתו אותו. ולא ירבה לו סוסים, יותר מדי כוח. ולא ירבה לו כסף וזהב. גם שחיתות במידות האישיות שלו, שלא יהיה חומד ממון. וגם אולי לא יותר מדי כבוד ולא יותר מדי גינוני מלכות שיקלקלו לו את עצם היחס שלו כלפי העם. אפשרות שנייה בהבנת הלכות האלו, שהן פוליטיות ולא אישיות. אנחנו אולי מעוניינים שלא יהיה יותר מדי כסף וזהב בידי המלך או בידי המלכות. לא בגלל בעיות פסיכולוגיות שלו, אלא בגלל יחס של שלטון לעם. כלומר, יש כאן הלכות שבעצם מרסנות את היכולת של השלטון. אם אין הרבה סוסים, אז היכולת אולי למלחמה התקפית היא מוגבלת. אם אין הרבה כסף, אז היכולת לכל מיני פרויקטים גרנדיוזיים היא מוגבלת. נשים, אני חושב שקשה להסביר בצורה הזאת. ספציפית לגבי כסף וזהב, אנחנו מוצאים מחלוקות בין הראשונים. אני חושב שהדבר הזה נובע קודם כל בגלל שקשה מאוד להגדיר את ההלכה הזאת. לא ירבה לא נשים, אז יש בחזל קביעה מה הכוונה להרבות. מפי השמועה למדו, הרמב"ם מצטט בהלכה ב', מפי השמועה למדו שהוא לוקח עד 18 נשים, בין הנשים ובין הפילגשים. הכל 18. ואם אוסיף אחת ובעלה, לוקח. אז יש כאן הלכה מוגדרת. לנו זה נשמע קצת פנטסטי, אבל כדי לשמור את צניעות מלכותו, יש לו רק 18 נשים, לפי הרמב״ם, בין נשים בין פילגשים. אחרי ראשונים חולקים על הרמב״ם, הרייבד על המקום אומר שהפילגשים הם לא במניין. אמר אברהם, זה אי אפשר, שהרי היו לדוד 6 נשים ופילגשים, כשאמרנו נתן הנביא, והוסיף הלכה כהנה וכהנה, נמצא 18 חוץ מן הפילגשים הן. ויש גם ראיות מפסוקים ברחבם, כתוב שידו 60 פילגשים. לפי הרמב״ם, המספר 18 הוא כולל, ולפי מושלים אחרים לא. זה באמת מעלה שאלה שאני רוצה לעסוק בה, לגבי טעם המצווה. אם לפי אותם ראשונים שסוברים שמספר הפילגשים לא מוגבל, אז מה באמת טעם המצווה? כלומר, זה לא שאין לו הרבה, יותר מדי נשים, יכול להיות שיש לו 1,000. ועלמות אין מספר כמו שכתוב על שלמה המלך. אז יש כאן איזושהי הבחנה בין נשים חוקיות, אולי בגלל שהן משפיעות עליו יותר. הן יכולות גם להשפיע לרעה, והפילגשות הן סתם קרוב יותר לשפחות, ולכן הן משפיעות פחות. אבל כאן יש בכל זאת הגדרה. לגבי סוסים, כתוב ברב המלאכה ג' ולא יר ולא סוסים, אלא כדי מרכבתו. אפילו סוס אחד פנוי להיות רץ לפניו כדרך שעושים שאר המלאכים, אסור. ואם אוסיף לוקר. אז כאן גם כן, לא מספר, אבל יש לו את מספר הסוסים שהוא צריך בשביל תחבורה. ולא סוס אחד נוסף פנוי להיות רץ לפניו. אז יש לו מרכבה. מרכבה, נניח, לפי לשון הרמב״ם, מרכבה זה כמה סוסים. אז יש לו 4 סוסים למרכבה, זה מה שיש לו. אני מניח שאם תורת הסוסים דורש את תקן החלפה, אז יהיו לו 8. כן? אבל לא סוס פנוי, לא סוס בשביל כבוד. אבל אחד דלד, כסף בזהב, יותר קשה להגדיר מה השיעור. כותב הרמב"ם, ולא יר ולא כסף בזהב, להניח בגנזיו ולהתגאות בו, או להתנאות בו, אלא כדי שייתן לחיילות שלו, לחילות שלו, ולעבדיו ולשמשיו. אז בעיקרון, אסור שיהיה לו כסף, שזה בשביל, כותב הרמב"ם, גייבה והנאה, אלא בשביל הצורכים שלו. עכשיו, השורצים שלו הם לא בהכרח צורכי המלכות, באומן המודרני, זה גם לשמשיו, לעבדיו, וגם לחילות שלו. אז מתי בדיוק אפשר לקבוע שהוא עבר? לא ברור. למרות שהרמב"ם מסיים ואם הרבה לא כן. אנחנו מוצאים דברים שונים בראשונים, שאני חושב שזה גם מורה על עצם ההלכה הזאת, ואולי ממילא גם על הלכות אחרות. הר"ן בסנהדרין דף כ"א כותב שאיסור כסף וזהב הוא איסור מס. אסור שיבקש מס גדול להתעשר. אבל, אומר הר"ן, אם יקנו לו מהשמיים ממון, כגון שכבש מדינה ומצא אוצרות, ודאי שלא הם. כי דרמינן לאל אוצרות מלאכים למלך. ושאר ביזה שלא זזים מחצה למלך. כן, אם המלך עשה מלחמה, כפי שמלאכים בעידן העתיק היו עושים, ויש שלל, אז יש חשבון מה המלך מקבל. כל אוצרות המלך שכבש וחצי הביזה הכללית. אומר הר"ן זה שלא. האיסור הוא שלא יבקש מס גדול להתעשר. יוצא לפי הר"ן שאין איסור כשהמלך יהיה עשיר. גם לא עשיר מאוד. האיסור הוא שלא ייקח מן העם. כלומר, לפי הר"ן, האיסור הוא באמת פוליטי ולא אישי. זה לא דאגה לשפיות הפסיכולוגית של המלך ש... יותר מדי כבוד, יותר מדי עושר, יותר מדי כסף וזהב, לא ישפיעו עליו, ולא יאפתו את עבודתו ואת צניותו ואת מחויבתו לעם. אלא יש כאן איסור של מיסוי, מיסוי גדול מדי. אנחנו מיד כמובן חושבים על המרד המיסים, מרד שהוא היה בעיקר מרד של מיסים, בשליטה, נגד יורשו של שלמה, נגד רחבעם. עכשיו, אין כאן, יש לסייג את זה. זה לא כאילו, לפי הר"ן יוצא, שיש שיעור. צריכים, אפשר למסות 30% אם היה מדובר במס הכנסה ולא יותר. זה יחסית לצורכים. הוא לא יכול לקחת מס לעצמו, להתעשר. אלא, כאן אני מסיים בלשון של הרמב״ם, אלא רק בשביל חיילות שלו לבדה ולשמשיו, לצורכי ציבור. שלמה המלך, אם כן, לקח לצורכי ציבור, היו לו הרבה צורכים, וגם זה נגד זה מרדו העם. אבל בכל מקרה, יש כאן סייג שהמלך לא יחיה אישית על חשבון, העם. יש לזכור, וזו נקודה באמת חשובה, שרק לאורה אפשר להבין את ההלכות האלו, וגם להבין את השלכות של ההלכות האלו לחיינו המודרניים. עניין המלוכה כמלך הוא שהמלך הוא, והמלך בשלטון זה הינוח. כמאמרו המפורסם, גם מוגזם קצת, אבל בכל זאת לא בלתי מדויק, של אחד ממלכי אומות העולם, של לואי ה-14 של צרפת, ליטה סנואה, המדינה זה אני. אז הוא יכול להיות שהוא קצת הגזים, אבל בעיקרון אין הפרדה, גם לא בהלכה, בין אוצר המדינה לבין אוצר המלך. ההקפדה שאנחנו אולי היינו מטילים ומטילים, לא תמיד בהצלחה, בין המשכורת שמשולם למנהיגי הציבור לבין אוצר המדינה, לא קיים. והוא לא קיים בגלל שהלכה לא חשבה עליו. בבית המקדש היא קיימת, יש אוצר של בית המקדש, גזברות, ויש משכורת שמקבל כהן גדול. הוא קיים ברמה המוניציפלית, אין ספק שהפקידים, ראשי העיר, אם מקבלים משכורת, מקבלים משכורת, אבל כסף של העיר לא שייך להם. אבל יסוד של מלכות היא שהוא לוקח כסף לעצמו לצורכי מלכותו. ומלכותו זה גם הצורכים האישיים שלו, גם כבודו, גם עבדיו ומשמשיו, וגם צורכי הציבור. זה לא מקרי, זה יסודי בתפיסת המלוכה, וזה חלק מהבעיה של תפיסת המלוכה, הביקורת שיש בתפיסת המלוכה בתפיסה מודרנית. המלכים של היום הם מקבלים את משכורת, כי הם לא מלכים. אבל מלך אמיתי, אוצרו הוא אוצר המלוכה, המיסוי הוא לצורכו. ועם זה הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. המלחמות הן מלחמותיו. והבנייה זה בנייתו. וכן הלאה. אז בזה אומר הרן שהמלך צריך לעשות הבחנה פנימית. למה הוא גובה את הכסף? אז זה התורה אסרה. לכן התורה הייתה צריכה לאסור. כי יש כוח למלך למסות לצורך עצמו, ולכן כתוב לא יותר מדי. שלא ייקח מהעם לצורכיו האישיים. כלומר, בעיקרון התיאוריה היא ברורה. התורה לא מעוניינת שיהיה לו כסף. התורה מעוניינת שלמלכות יהיה כסף. אז כשהוא הולך וגובה כסף, שזה לצורכים אמיתיים, אז זה מוצדק, ולא לצורכים האישיים שלו. אבל בפועל, כלומר חוקית, פורמלית, אין קו מפריד. ולכן צריכים לאסור ולהגיד, לא שלא תגנוב, המלך לא גונב כשהוא לוקח מאוצר המלוכה לעצמו. זה הכל שלו. אלא, כל פעם שמתקנים מס חדש, אז תסביר לעצמך או לנו, תקבע מהם המטרות שלו. אם המטרה הוא להעשיר אותך, זה לא ראוי ולא חוקי ולא מותר שהעם יפנס את העושר האישי שלך. הסיבה שאתה אישית לוקח כסף מהעם זה לצורך המדינה. אז לכן הרן עושה את החילוק שלו. אם המלך מוצא כסף במקום אחר, כולל גם, זה לא שהוא עשה איזושהי השקעה בבורסה, כן? מדובר במלחמה, הוא השתמש בצבא שלנו, שלו, כדי להשיג, זה לא מפריד לנו בכלל. להפך, יש הלכה שאומר שהוא מקבל חצי הביזה. אבל שלא יטיל מס גדול על העם להתעשר. הרמב"ם כותב, אני חוזר וקורא ומוסיף, הוא יכול לקחת כסף לא להתגאות ולא להתנאות, אלא כדי שייתן לחיילות שלו, לעבדיו ולשמשיו, וכל כסף וזהב שירבה לאוצר בית השם ולהיות שם מוכן לצורכי הציבור ולמלחמותם, הרי זה מצווה להרבותו. ואין אסור אלא להרבות לעצמו בבית גנזיו, שנאמר לו ירבה לא, ואם הרבה לוקה. כן? אז הרמב"ם עושה הבחנה גם כן בין שהוא מרבה לעצמו לבין שהוא מרבה למדינה. אבל בניגוד לרן שבאמת קובע מאיפה בא הכסף, הרמב"ם אומר לא, אסור לו להרבות לעצמו, לאו דווקא מהעם, אלא שאסור לו להרבות. אז ברמב"ם לפחות סביר, לפחות ניתן להגיד, שהאיסור שהמלך לא יהיה עשיר במובן האישי הפרטי, אלא שהמלכות תהיה עשירה. אין הבחנה משפטית בין הדברים האלו, אבל צריך להיות הבחנה. ואז סביר שמדובר כאן בהלכה שהוא בעיקרון פסיכולוגי. אבל ברן, הלכה היא פוליטית. אין ראוי. אני מפחד להגיד, ראיתי את זה באחרונים, יכול להיות שזה גזלה. כלומר, אין רשות מיסוי. אין כוח מיסוי למלך למסות לעצמו. אלא רק לצורכי המדינה. כשיש להוסיף מה שזה ודאי נכון בעיני הראשונים, שגם כבודו זה צורך המדינה. כלומר, לא בבית גנזה, ולא להתעשר, ולא יותר מדי. אבל שיהיה לו שולחן יפה, שיהיה לו המון, זה בהחלט סביר גם, שזה חלק מצורכי הרבים, צורכי הציבור בכלל. במתחת חינוך, נמצא במצווה תפקוף ב', אז הרמב"ם אכן, הוא מאיר, שהרמב"ם אכן בפרק ד' מביא את ההלכה שהר"ן ציטט, לגבי שלל וביזה. בפרק ד' הרמב"ם פותח, הלכה א', רשות יש למלך ליתן מס על העם לצורכיו, או לצורך המלחמות. אז המלך ודאי נותן מס, גם לצורכי עצמו. ואז הרמב"ם מביא אחר כך את הדין של המלחמות. בהלכה י' כל ארץ שכובש הרי היא שלו, נותן לבדיו לשם מלחמה כמה שיראה, מניח לעשות מה שיראה. ולפני כן צריכה בהלכה ת' שער הביזה שבולזים ונודים לפניו, הוא נותן מחצית מראש. כן, אבל מביא את כל ההלכות האלו. אז מאיר המנחת חינוך, שכיוון שהוא מביא את ההלכה הזאת בלי הערה, אז הרמב"ם לא מחלק באיסור שלא יראה בו כסף, אם זה בא מחמת מס מהעם, או שבא מחמת ביזה. הוא לא מזכיר את הר"ן. הוא פשוט מאיר, הוא לא מבין, כיוון שלפי הרמב"ם זה ברור שזה, יש איסור בכל מקרה. אז הרמב"ם צריך להסתדר עם זה שיש לו לפעמים אוצרות גדולות, אם היה מלחמה וחצי הביזה, מה יעשה עם הכסף. ביטוי שמופיע בגמרא לגבי צורכי המלך, זה שהוא נותן, הוא גובה מס, או מרבה כסף, הוא יכול להרבות כסף בשביל ליתן לה אכסניה. מה זה אכסניה? אכסניה זה הלינה של החיילים, כשהוא מקים צבא, סך הכל אין כזה, המציאות היא שאין צבא ממש קבוע. כן, אתה מקים צבא כשיש צורך. אז הוא מקים צבא, עכשיו צריכים להכיל אותם. אז להכיל אותם, למצוא להם לינה, עם בסיסים קבועים, כן? אז הוא גובה מס, או מטיל אותם על אנשים, ויכול גם להרבות. אם יש לו עכשיו צבא גדול לצורך, אז יכול גם להרבות. בירושלמי, בפרק שני של סנהדרין, רבי שמעון לוי אומר, הוא בלבד אכסניה של שנה זו בלבד. ירושלמי אומר שיש כאן הטה מיוחד להרבות, כלומר יחסית לתקציב השנתי, יש כאן, פתאום הוא מרבה. שם כתוב שהוא מרבה רק לשנה אחת. לכאורה, הכוונה שירושלמי היא להגביל את זה לצורך. כלומר, אם זה שנה אחת, אז זה לא. זה לא לצורך באישיים, זה לא לאושרו ולהאדרת שמו, לא להנאתו, אלא זה לצורך. אם זה היה לשנתיים, אז ממילא הכסף היה כבר בגנזה. השאלה, מה בדיוק האיסור כאן? וזה תלוי בהבנתנו. אפשר להבין שאם זה לשנה אחת, אז זה גם לא ישכב. אתה לא עשיר, יש לך הרבה הוצאות, ולכן יש לך הרבה הכנסות, אתה לא עשיר. מה שנכנס יוצא, תור זמן קצר. אבל אם זה לשנה הבאה, וזה יצא בשנה הבאה, אבל בינתיים, יש לו חדר מלא כסף בזהב. אז אם האיסור הוא באמת הבעיה פסיכולוגית, אז יכול להיות שאכן, הירושלמי מגביל, גם אם יש צורך. ויכול להיות, אני לא יודע אם מישהו יגיד שיש יוצא מן הכלל, אבל גם בזמן העתיק אפשר לטעון שמבחינת תכנון זה כדאי לאסוף משהו יותר כסף מראש. אני מנסה עכשיו לסתום את התקפת הנגד, מישהו יגיד, טוב, היום מישהו בא ויגיד, גם שנתיים מראש זה אפשרי. כי זה תכנון נכון, לפי מה שהכלכלנים אומרים לנו. אני לא בטוח שזה לא נכון גם אז. יוסף הצדיק צבר תבואה, כמובן זה לא אותו דבר, זה 7 שנים. אבל זה צריך שזה לא ישכב. ואם זה נמצא בבנק, ועוד פעם זוכרים שהכסף הוא כסף שלו, גם כסף של המלחמה זה כסף שלו, אז עכשיו הוא עשיר, וזה לא טוב. אבל אם אנחנו מבינים שהאיסור הוא בעיקרון פוליטי ולא אישי, שהשלטון לא יכביד על העם, אז ירושלים מקבל גוון יותר פשוט. העם לא חייב היום להוציא כסף לצורכים של השנה הבאה. כי זה ההכבדה, מבחינתם זה ההכבדה. אם הם לא מקבלים תמורה, אז זה מה שעשו. מה שיש תמורה להם, מה שטוב למלכות, אז זה מס ראוי. מה שזה טובת המלך, אישית, זה לא מס ראוי. אז גם ההוצאות של השנה הבאה, הם, זה לא מסרוי, כי זה לא פייר. זה הכבדה יותר מדי גדולה. כאן יש יותר מקום להגיד, טוב, אם זה שיטה נכונה, כלכלית, זה יהיה קשה לגייס את הכסף בשנה הבאה, צריכים שיהיה רזרבה וכן הלאה. אז אולי ההלכה הזאת עוד לא שייכת. מה שמעניין שהרמב"ם לא מצטט את ההלכה הזאת. ולא ידוע טעם האשמתה. עד איך משנה כותב שזה לא מוזכר בגמרא שלנו. אז לכן הרמב"ם לא הביא. יש שטוענים, ואני אומר את זה בהסתייגות מסוימת, יש שטוענים שתלוי בשאלתנו. רוצים להציע שאולי הרב המחשש שזו מחלוקת בין הירושלמי לבין הבבלי, האם האיסור הוא איסור פוליטי או איסור אישי. אז זה קשה מאוד להוכיח ברמב"ם. אבל זה בכל זאת, אם היינו פוסקים כמו הירושלמי, אם היינו מיישמים את זה גם לחיים המודרניים, אז זו הייתה באמת מגבלה רצינית ביותר, לאו דווקא כל כך תלוש מן המציאות. שהמיסים יהיו קשורים בטווח עין לצורכים שלהם. עכשיו אני מבין, זה קשה מאוד לנהל מדינה מודרנית, שאנחנו מושים במיסים לכל כך הרבה דברים שונים, אז שלגיד למישהו, טוב, הכסף הזה הוא למטרה הזאת. אז אפשר אולי למתוח, אבל הרעיון שיש בירושלמי שלקחת כסף לצורך לא ברור, זה נקרא להרבות כסף וזהב לשלטון ולמלכות, זה אכן רעיון מגבלה מאוד מאוד רצינית על כוח השלטון. אוצר רזרבה גדולה נותן לשלטון, אפשר להגיד, חופש תמרון, אפשר להגיד טווח ביטחון, ואפשר להגיד שזה פתח, זה הפתח לעריצות ולשחיתות ולבזבוז, אם רוצים לדבר על מונח אחר שאני חושב שלא כל כך משקף את הדאגות של חז"ל ושל התורה. אבל בכל מקרה, הרזרבה הכספית, שיש אוצר גדול, שהתקציב הוא גדול, מעבר לצורכים שרשמנו אחד אחד לטווח הקצר, זהו, הוא יכול להיות, אם אני מבין את הירושלמי נכון, זאת פתח, אם אני מבין את זה על פי ההלכה של הר"ן. אין למסות את העם לצורכי אישים של המלך, ואין לנסות את העם לצורכים לא מוגדרים של השנים הבאות, אז יש כאן אכן כלל שאולי צריכים לא לקבל אותו כפשוטו, אבל יש לזה השלכות פוליטיות לפחות ראויות לבדיקה רציניות וחיביות ביותר. אני מסיים מילים של אבן עזרא, שהוא שייך לאחת משתי הקבוצות, החקירה שלנו היום בצורה מובהקת. השאלה אם אפשר להגיד שהגמרא מסכימה איתו. כותב אבן עזרא בפירוש הפסוק, כס בזהב לא ירבה לו, שלא יענוש את ישראל. כלומר, הפירוש של הר"ן, כסף זהב לא ירבה לו ממנו, מאיתנו. ולא שאסור שיהיה לו הרבה, הרבה כסף. והוא מצחק מצטט את המקרה של שלמה, ודווקא מצדיק את התערובת עליו, שנתן את הכסף באבנים בירושלים, נתן את הכסף כאבנים בירושלים מרוב אבתו לממון. והתרעמו עליו ישראל. התרעמו נגד רחבעם, אבל כמובן על, 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 על שלמה. ברור בכל מקרה שהאיסור הוא שהוא מכביד על העם. ברמב״ם לא חייב כמובן להיות ככה. השאלה שאני רוצה להשאיר אתכם איתו, זה האם יש ללמוד מהמקרה הזה גם לאיסורים הקודמים. כלומר, אם נגיד שהאיסור של כסף בזהב הוא איסור פוליטי, שלטוני ולא אישי, אז מה לגבי לא ירבה לו סוסים ואפילו ירבה לו נשים? לגבי לא ירבה לו סוסים, אז אפשר בהחלט להרחיב. מה זה סוס? אז ברמב"ם משמע שזה קצת עניין של פאר, אבל סוס הוא גם עניין של כוח מלחמתי. וכך כותב הרמב"ם בפירוש המשניות, שמותר למלך להרבות סוסים כל מה שירצה לרחוב החיילים שלו, ולהרבות סוסים במלחמותיו כדי להריד את האויב. אבל מה שעשרה תורה להיות לו סוסים לבטלה, בעורבות, מוכנים לרחוב הוא בהם באיזה יום שירצה. כן, אז הרמב"ם מסביר שסוסי מלחמה זה לא האיסור, מדובר בסוסי כבוד. ואולם הרמב"ן בפירושו לפרשת שופטים, לפסוק, כותב ככה, שיזהיר שלא ירבה לו סוסים אפילו מארץ שנער ומארצו, שלא יפתח על רכב כי רבו, ומן השם יסור ליבו. הרמב"ן סבור כאן, וזה מאוד מרחיק לכת, שאין למלך להחזיק צבא אדיר, כשהסוס הוא הצבא האדיר. רמה אחרת, זה היום שריון, כן? רמה אחרת של מלחמה, שלא יפתח על רכב כי רבו ומן השם יסו ליבו. אז אחרי הרמב"ן מדבר מונחים פסיכולוגיים, אני מודה. זה לא טוב למלך שיהיה לו עוצמה יותר מדי גדולה. אבל החילוק שלנו בין איסור פסיכולוגי לבין איסור פוליטי, כאן הוא החילוק הוא לא כך ברור, שני הדברים הולכים ביחד. לא טוב שלמלך יהיה כוח צעי יותר מדי גדול, זה יגרום לו שיסו ליבו, כי הוא ירגיש חזק. אז בסופו של דבר רמב"ן אומר שלא רוצים שמלך יהיה חזק מדי. הוא לא אומר בגלל שהוא אז ירדה את העם. אבל זה לא טוב למלך להיות חזק מדי. בעצם הוא מדבר על כך שאין להחזיק צבא גדול. לפחות כשיש צורך, אז מקימים צבא. אבל בצורה קבועה, אם אין איום, אז רק להחזיק צבא גדול, זה האיסור שלפי הרמב"ן כלול באיסור הסוסים. באיסור הנשים אני חושב שזה קצת יותר מסובך לנסות להגיד, שיש בעיה שלטונית בריבוי ריבוי נשים. גם בתורה כתוב שהסיבה שהן יסורו את לבבו מאת השם, כמו שקרא בשלמה, ולכן שם ברור יותר שזה איסור יותר אישי ופסיכולוגי כלפי האישיות של המלך, ולא כלפי אופי השלטון. וזה גמרנו להיום. האם מדובר באיסורים של המלך? ההמשך הישיר הוא מה הצד החיובי. אם כן, אז מה כן המטרה? אם המטרה של המלכות זה לא להשאיר את המלך, מה כן המטרה? וזה נמצא בסוף פרק ג' ובתחילת פרק ד', ונמשיך בשבוע הבא. ועד אז כל טוב, שיהיה לכם שלום, והמשך האזנה לשיעורי קשת במשך השבוע, נעימה ופורה.